ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
טוב, שלום. אני מחליט לפעם הזאת לא להתייחס לפרשת השבוע, אלא לענייני שבת זכור ופורים, ולכן אנחנו היום נראה את דברי המשך חוכמה, ננסה לבאר דברי משך חוכמה בקשר לפרשת זכור, ואחר כך בקשר לפורים, לקראת ימי הפורים הבאים עלינו לטובה. נתחיל בעניינה של שבת זכור, וכאן אני חושב שמדובר באחד הקטעים היפים, אם אפשר לומר המבריקים, של המשך חוכמה, שהם כתובים בפירושו בסך הכל בשני משפטים. יש כאן שני משפטים בלבד שהם בבחינת מועט המכיל את המרובה. התורה אומרת בסוף פרשת כי תצא, התורה אומרת מה שאנחנו קוראים מדי שבת זכור, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנכשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. ואחר כך הפסוק החותם את פרשת זכור, והיה בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. בפשטות, המשך חוכמה רוצה לטעון שמה שהתורה אומרת, והיה בהניח השם אלוקיך לך, מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק. התורה רוצה בסך הכל לתאר את זמן המצווה. ולדעתו של המשך חוכמה, זמן המצווה הוא רק כאשר הסתיימו כל המלחמות, ועם ישראל ישכון לבטח בארצו אחרי כל המלחמות. אז חלה חובת מצוות מחיית עמלק. כך רוצה לטעון המשך חוכמה. וזה בפשוטו, ממש בפשוטו של מקרא. חייב לומר ששאלת חלוטה או הזמן של מצוות מחיית עמלק נידונה בגמרא בסנהדרין, בדף כ' עמוד ב', יש ברייתא. ששם לומדים מן הפסוק שמצוות מחיית עמלק קודמת לבניין בית הבחירה. וכך לומדים מן הפסוק הזה. אבל הגמרא וגם הרמב״ם דנים, ויש יותר מדרשה אחת, יותר ממקור אחד לקדימות הזאת של מצוות מחיית עמלק, הקדימות של מצוות מחיית עמלק למצוות בניין בית המקדש, הגמרא מביאה מקור אחר, פסוק אחר, שבניין בית המקדש יגיע רק לאחר סיומן של כל המלחמות, כמו שנלמד מדוד, ויהי כי ישב המלך בביתו, כי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מסביב מכל אויביו, אז יגיע תורה של מצוות בית הבחירה. גם הרמב״ם מביא את הפסוק הזה בהלכות מלכים מיד בהתחלה. אבל אנחנו דנים במצוות מחיית עמלק עצמה, לא בהקשר שלה עם מצוות בניין בית הבחירה, אלא מתי מגיעה המצווה הזאת, לא בשאלת הקדימות שלה אם היא קודמת או לא קודמת לבניין בית הבחירה, לבניין המקדש, אלא בקדימות שלה עצמה. וכך כמדומני, משך חוכמה הוא מן היחידים שעוסק בשאלה הזאת, והוא אומר, זה פשוטו של מקרא. אבל בשביל לומר את זה, לא צריך להיות משך חוכמה. כל אחד מאיתנו היה יכול להציע הצעה כזאת שהיא כל כך פשוטה, אבל צריך להיות משך חוכמה, כדי להבחין בעין חדה מאוד, ובאינטואיציה חדה, המשך חוכמה מסתכל על הפרשה הזאת, בתוך הקונטקסט של הפתיחה והסיום שלה, והוא מוצא, והוא מתייחס בעיקר למילה הראשונה, ולמילה האחרונה בפרשה. המילה הראשונה היא זכור, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. המילה האחרונה, פרשת סחירת המלאק, מסתיימת בלא תשכח. מתחיל בזכור ומסיים בלא תשכח. הרצף הזה שבין זכור ללא תשכח, צמד המילים הללו, שהוא בעצם המוטו של פרשת מחיית המלאק, המשך חוכמה מזהה צמד כזה בשני פסוקים בתהילים. שזה צריך להיות משך חוכמה. והוא אומר, שהנה יש לנו בתהילים, בסוף פרק עין ד' בתהילים, אומר המשורר, קומה אלוקים, ריבה ריבך, זכור חרפתך, מיני נבל כל היום. אל תשכח כל צורריך, שעון קמך או לתמיד. אני חוזר לקרוא את שני הפסוקים הללו. קומה אלוקים, ריבה ריבך, זכור חרפתך, מיני נבל כל היום. אל תשכח כל צורריך, שעון קמך או לתמיד. כאן דוד המלך פונה לקדוש ברוך הוא, בבקשה, לריב את ריב השם, לזכור, ואחר כך אל תשכח. אל תשכח כל צורריך, שעון קמך עולה תמיד. אבל לא רק שהפסוקים הללו, שעכשיו ציטטתי אותם מתהילים, לא רק שהפסוקים הללו מבטאים תפילה או משאלה, שהשם ילחם את מלחמותינו, ממש באותם ביטויים, של המלאק, שמוזכר כאן בפרשת מחיית המלאק, אלא שבעצם יש כאן היפוך מגמה. הפסוקים הללו שקראנו עכשיו בתהילים, הופכים את המגמה של הפסוקים שקראנו בפרשת מחיית המלאק. מבחינה מסוימת מדובר במגמה הפוכה, למרות שאני לא כאן מקשה, משום שהפסוקים הללו בתהילים אינם עוסקים דווקא במלאק, הם עוסקים באופן כללי. אלא שהמשך חוכמה מנסה לשים גם את הפסוקים בתהילים, וגם את הפרשה שלנו של מחיית המלאק, באותו קונטקסט אני מיד אבאר. למה אני אומר שזה היפוך מגמה? משום שבפרשתנו של מצוות מחיית המלאק, פרשת זכור שאנחנו נקרא השבוע, פה המצווה היא מופנית כלפינו. זכור את אשר עשה לך המלאק, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח, זה ציווי שמופנה אלינו מהקדוש ברוך הוא, מופנה לעם ישראל ציווי, מן השמיים אל הארץ. בעוד שהפסוקים בתהילים הופכים את הציווי הזה, ומפנים אותו מלמטה למעלה. אנחנו מפנים את אותם מטבעות ציווי, שבהם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו כלפי המלאק, אנחנו הופכים את זה לתפילה ובקשה, אולי אפילו תביעה, כלפי מעלה. מי זה אנחנו? זה דוד המלך בתהילים. זכור, קומה אלוקים, ריבה ריבך, זכור חרפתך מיני נבל כל היום, אל תשכח כל צורריך שעון קמך עולה תמיד. מה שאתה מפנה עלינו, אומר דוד המלך בתהילים, לפי הפרשנות של המשך חוכמה, מה שאתה מפנה אלינו, בספר דברים, בפרשת מצוות מחיית עמלק והמצווה של זכירת עמלק, מפנה דוד המלך בתהילים כלפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. בעצם ניתן לראות את היפוך המגמה הזאת לא רק בתהילים, אלא בפיוט מאוד 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 יפה של רבי אלעזר הקלירי, שהוא מבטא את היפוך המגמה הזאת בביטוי אפילו יותר עז, יותר רב רושם, בפיוט שאומרים בפרשת זכור. אפילו אומר את הדברים האלה במפורש. ואני עכשיו אקרא לכם את הפיוט שנוהגים בקהילות ישראל, שאמרו פיוטים בפרשת זכור, לומר אותו ביוצרות. כך אמר הקלירי, בלשון אשר הזכרת לזוכך זכור, בו בלשון הזכירוך, נא אתה זכור. אם המה כאדם עברו ברית מלזכור, אתה אל ולא איש, למה לא תזכור? בעצם, כאילו מחזירים את הכדור לקדוש ברוך הוא. זה מה שעושה הפייטן. הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לזכור. אומר הפייטן, אומר הקלירי לקדוש ברוך הוא, אתה מצווה עלינו לזכור, אנחנו אדם, אנחנו עוברים על ברית, אבל אתה אל ולא איש, אתה למה לא תזכור? אתה תזכור, באותו לשון, אתה תזכור. בו בלשון הזכירו חנה, אתה זכור. גם לקדוש ברוך הוא יש תפקיד בזכירה הזאת. המשך חוכמה מנסה ליישב כאן את שתי המגמות הללו לכלל קונטקסט אחד, וזה ההברקה הגדולה של המשך חוכמה. עד כאן היינו אומרים, יפה, דוד המלך, ואולי בעקבותיו הפייטן הגדול, רבי אלעזר הקלירי, לקחו את מטבעות הלשון שבהם מצווה אותנו הקדוש ברוך הוא, והפנו אותם כלפי מעלה. אלא שהמשך חוכמה טוען ששתי המגמות הללו הם ביחד נמצאות בפרשה שלנו בפרשת זכור, וזה נמצא בתיאור הזמן של קיום המצווה. מתי אנחנו מצווים, אומר המשך חוכמה, מתי אנחנו מצווים לקיים את מצוות מחיית עמלק? רק כאשר בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, אז תמחה את זכר עמלק. בעצם אמר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה, יש כאן מי מצווה או מי מקיים קודם את הזיכרון? מי מקיים קודם את הזכור ואל תשכח? קודם ישראל או קודם הקדוש ברוך הוא? מפרש המשך חוכמה את הפרשה שלנו ואומר, כשם שאנחנו מצווים בזכור, גם הקדוש ברוך הוא מצווה בזכור, אבל כביכול הוא לא יודע אם הוא מצווה, אי אפשר להגיד כלפיו מצווה, אבל הוא יקיים את הזכור, ורק אחר כך אנחנו מצווים בזכור לקיים. אחרי שהקדוש ברוך הוא יקיים את הזכור, רק אז אנחנו נצטרך לקיים אותו. וזה מה שאומרת התורה, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב. מתי זה יקרה? כאשר יתקיים שהקדוש ברוך הוא ילחם את מלחמותינו. יעזור לנו במלחמה, כאשר יתקיים מה שדוד המלך מפנה אל הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, קומה אלוקים ריבה ריבך, זכור חרפתך מני נבל כל היום, אל תשכח כל צורריך, שעון קמך עולה תמיד. כאשר הקדוש ברוך הוא יזכור ולא ישכח את זה, ואז יתקיים בנו, שתהיה זאת הארץ, אשר ניתנה לנו לירושה, נחלה, ובהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, אז כבר קיים הקדוש ברוך הוא כביכול את הזיכרון שלו, אז אנחנו מצווים בזיכרון שלנו, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח.
זה הדבר המופלא הזה שאומר המשך חוכמה, זה לא סתם מתי לקיים את מצוות מחירת, מתי לקיים את מצוות מחיית המלאק. בהניח השם אלוקיך לך, זה לא סתם. המשך חוכמה נותן לזה לא רק משמעות פרשנית או משמעות הלכתית של גדרי המצווה, מתי היא חלה. בעצם מה שהמשך חוכמה עושה כאן, הוא קושר את זה לאיזושהי תפיסה רעיונית, שאומרת קודם הקדוש ברוך הוא יזכור, ואחר כך אנחנו נזכור. מה שאמר דוד המלך הוא נכון, ומה שאומר הקדוש ברוך הוא כאן הוא גם נכון. קודם, הקדוש ברוך הוא, רק השאלה היא שאלה של הזמן, מי קודם כביכול, אומרת כאן התורה, אני, כביכול, הקדוש ברוך הוא, אני אזכור, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ, אשר נתן, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה. אני אזכור, אז אתם תזכרו את המלאק. בכך יכול להיות שאפשר ליישב גם את הפרשה שלנו עם הפרשה בסוף בשלח, שהרי שם מלחמה להשם בהמלאק מדור דור. כאן המצווה היא עלינו, תמחה את זכר המלאק. כאן מלחמה להשם בהמלאק. יכול להיות שעל פי פירוש המשך חוכמה, המקראות התיישבו כך. מלחמה להשם בעמלק מדור לדור, נכון, ובעצם זו המלחמה הזאת היא בעצם מלחמה של השם עם כל אויבינו, ושאת הקיום ספציפי של מחיית עמלק אנחנו עושים בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב. זה פירושו של משך חוכמה. אני אולי קצת הערכתי, אני מתנצל, אבל אני ניסיתי כאן לבאר כאן מה העוקד שהמשך חוכמה כאן תופס את הפסוק, לא רק בהקשר של מתי לקיים את המצווה, אלא בהקשר של זכור ואל תשכח כפול, עם מגמה כפולה והפוכה, ומתוך ניסיון לחבר את הדברים. אני כאן אולי רק אומר, בהקשר הזה, אני רוצה רק לומר לכם, היה עיתון יהודי במחתרת שנקרא קול במדבר בימי המלחמה, מלחמת העולם השנייה. עיתון של המחתרת היהודית בוורשה בשנות הזעם פרסם שם מאמר נפלא על מחיית עמלק באותו הדור. מאמר שאני לא אוכל עכשיו, זה לא הזמן ולא המסגרת להראות אותו. אבל המאמר הזה, אני חייב לומר, הסתיים, אותו מאמר מחתרתי, שבאר את מצוות זכור או מחיית עמלק, על רקע המציאות של הנאציזם בוורשה. הסתיים בדיוק בפיוט הזה של הקלירי. זכור את אשר עשה לך עמלק, אל תשכח. ריבונו של עולם, אל תשכח. הוא בא למאמר, מפנה, אל תשכח, ריבונו של עולם, אל תשכח. ואז הוא מביא את הפיוט הקלירי הזה, אם המה כאדם עברו ברית מלזכור, אתה אל ולא איש, למה לא תזכור מה שהזכרנו קודם. מכאן אני רוצה לעבור לנושא של פורים. אני להדגיש כאן עוד נקודה אחת שהמשך חוכמה מבאר אותה, אני חושב, באור מעניין. הגמרא, כולנו יודעים את הגמרא, שהגמרא אומרת שמה שכתוב במגילה, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, מה שרבה דרש, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש, דכתיב קיימו וקיבלו היהודים. קיימו מה שקיבלו כבר. מה זאת אומרת קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם? דורש רב, הרי הם קיבלו מעמד הר סיני. אז בעצם אומר, מסביר רב, קיימו מה שקיבלו כבר. הייתה כאן קבלת תורה מחודשת. מה פירוש הדבר הזה? כאן המשך חוכמה נכנס לבאור מאוד מעניין, ואני רוצה לנסות להציג אותו כאן לפניכם. המשך חוכמה טוען שאותה קבלת תורה מחודשת, בעצם, כפי שגם הגמרא מבארת, שזה הפירוש, הרי
הייתה כפייה. דברי רבא כאן בגמרא מתייחסים בעצם לאותה כפייה שכפה הקדוש ברוך הוא את הר סיני לישראל, שהוא אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אם לאו שם תהיה קבורתכם. זאת אומרת שעם ישראל קיבל את התורה בעצם לא בבחירה, אלא מתוך כפייה ואונס. יש איזה נפקמינה, בביטוי הידוע, מכאן מודעה רבא לאורייתא. כפי שאומרת שם הגמרא, בדף, בגמרא בשבת שם, בדף פ"ח, דהיינו, כפי שרש"י מבאר, אם יזמינם לדין, למה לא קיימתם מה שקיבלתם? יש להם תשובה שקיבלו באונס. בעצם, יש כאן מודעה רבה, איזה גילוי דעת שלא נוכל להיות נתבעים על אי קיום התורה, משום שאת התורה לא הסכמנו לקבל מתוך רצון, אלא מתוך אונס כפה למר כגיגית. אחר כך, בימי החשברוש, הדור קיימו בימי החשברוש. מה קרה בימי החשברוש? מה הפירוש שהתורה התקבלה בכפייה? כאן מבאר המשך חוכמה, הולך על מהלך מעניין. מהלך יותר עיוני מאשר היסטורי. אני רוצה כאן להציג לכם את המהלך הזה. דבר ראשון, המשך חוכמה טוען, גם קדמונים השתמשו בטענה הזאת, או בטיעון הזה, שקבלת התורה בכפייה לא הייתה כפייה פיזית. אומר, אני מצטט, העניין דחפה עליהם הר כגיגית. פרשו הקדמונים שהוא, שהשכילו תכלית ההשגה העליונה, וראו כי הוא דבר הכרחי, והתורה הוא קיומו של מעשה שמיים וארץ. אבל זו הייתה כפייה שבעצם הייתה לא כפייה פיזית או כוחנית, חס ושלום. זו הייתה בעצם קריאת צוהר של השגה אלוקית נדירה, שהם הבינו באותו מעמד נשגב, הגיעו להשגה למעלה, לרוחניות גבוהה כזאת, ומאותה מדרגה של השגה רוחנית הם הבינו ולא הייתה להם בעצם אופציה רוחנית אחרת מלבד קבלת התורה. הם היו במעלה ובדרגה רוחנית כל כך גבוהה, ששאלת אי קבלת התורה לא הייתה יכולה להיות אופציה עבורם בכלל. מרוב הזדהות טוטלית עם תפיסת התורה ומטרותיה. כאשר מגיעים לרמה כזאת בהר סיני, זה נקרא כפה להם הר סיני כגיגית, והתייצבו בתחתית ההר, פירוש הדבר מבאר המשך חוכמה על פי הקדמונים, שהם בעצם ההר, הר סיני, מעמד הר סיני, הביאו אותם למעלה כזאת, שלא נותרה להם ברירה אינטלקטואלית או אופציה אינטלקטואלית אחרת, אלא לקבל את התורה. אם כך צריך להבין, אם זאת טיבה של הכפייה הזאת, אז מה העניין של מודעה רבה לאורייתא? אז איפה, איכן יש להם כתב הגנה לא לקיים את התורה? אדרבה, הרי כשהם הגיעו בשיא המדרגה הרוחנית, הם קיבלו אותה מתוך הסכמה והזדהות מוחלטת. איזה מודעה יש כאן? איזה כתב הגנה, איזה כתב פטור ושחרור יש כאן שלא יתבעו אותם על אי קבלת אי קיום התורה? איך אפשר שישראל רואים את עצמם פטורים מעול המצוות? כאן משיב המשך חוכמה, וכאן הוא נכנס לעניין עיוני, לצעד נוסף. והוא מסביר, ואני מצטט קודם ואומר, ועניין המודעה הוא שאמרו, כשאנחנו בהשגה העיונה, אז היינו יכולים לקיים, אבל כשהנהגה האלוקית מסתתרת בטבע, אז איננו יכולים להתנהג על פי התורה. והיינו בעצם, מה הטענה של מודעה רבה לאורייתא? מודה רבה לאורייתא פירוש הדברים, כאשר אנחנו נהיה בהשגה רוחנית גבוהה, כשאנחנו נרגיש, נדע, נבחין בנוכחות האלוקית המתמדת, בהשראת השכינה, אז באמת אין לנו מודעה, אז באמת אנחנו באותו מקום שהיינו כשהיינו במעמד הר סיני, מבחינה רוחנית, ואז באמת לא היה לנו שום תירוץ, שום כתב הגנה, ונצטרך לקיים את התורה. אבל כשההנהגה היא בדרך הטבע, כשההנהגה האלוקית מסתתרת בטבע, אז על מצב כזה לא קיבלנו את התורה. אז אנחנו לא חייבים, ואולי אפילו קשה להתנהג על פי התורה. כי כאשר יש גילוי פנים, אין רבותה בקיום התורה. המודעה הזאת, הגילוי דעת הזה, נועד לתקופות של הסתר פנים, של השגחה מסתתרת, שאינה גלויה, של ימי צרה וצער ומצוק. שם יהיה קשה מאוד לקיים את התורה. ולכן לטענת המודעה היה תוקף, עד שהתחולל המפנה הגדול בימי הסתרת הפנים של אסתר. וכאן גם המשך חוכמה עומד על המשחק מילים אסתר והסתתרות. ואני מצטט, אמנם, מצטט בדילוגים, אמנם בימי אסתר, שההשגחה הייתה מסתתרת, וישראל היו עבדי אחשוורוש, ואני מוסיף כאן מה שהמשך חוכמה לא כותב, אמן לכאורה שלט, ושנאת ישראל גברה, ועכשיו אני חוזר למשך חוכמה, ובכל זאת מסרו משם, נפשם, הווי קבלה שלמה, בעת שהשם באף על ישראל, גם כשהשם באף על ישראל, שיש חרון אף, שאין גילוי פנים, שיש הסתר פנים, גם אז מקיימים את התורה. וגם אז מסרו נפשם. בכל זאת, כפי שמתואר במגילה, מרבים צום ומוסרים על מצוותיו. אז תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ירושה היא לעולם. אז יותר לא מועילה המודעה, לעולם. משום שבעצם, בזמן הזה, עם ישראל קיבל על עצמו את דברי הצומות וזעקתם, גם כשאלוקים הסתתר, וגם שהיה חרון אף, וגם שהיה הסתר פנים ולא גילוי פנים, לא כמו שהיה במעמד הר סיני. ולכן, בעצם, טוען המשך חוכמה, שקבלת היהודים עליהם ועל זרם בימי אחשוורוש, זה חרג הרבה מעבר לאותה סיטואציה של אמן והפור וימי הפורים. בעצם יש כינון מחדש של קבלת התורה מישראל מרצון, גם למצבים של השגחה מסותרת. אותה מסירות ונכונות להסתכן בסק ואפר וצום ותפילה, והנכונות של מרדכי לא לכרוע ולא להשתחוות, גם בימי צר ומצוק, וגם בימים של הסתתרות, וגם בימים שאין, לא מורגש נוכחות אלוקית של גילוי פנים. זה ביטוי מתחדש לדבקות בין ישראל לתורה. זה בעצם הדור קיבלו בימי אחשוורוש. כאן הגיעו לאותה מעלה שלא הייתה בימי מתן תורה. זה הפירוש הדור קיבלו בימי אחשוורוש, שקיבלו את התורה גם במצב של הסתר פנים. זה החידוש, זה הביאור הזה היפה של בעל משך חוכמה. ובמסגרת הזאת אני באמת אמרנו דבר אחד על שבת זכור, על עניין זכירת המלאק ומחייתו. אמרנו כאן על ימי הפורים ועל מעלתם הרוחנית. אולי אני אסיים רק במילה אחרונה, לפני שנגיד לכם פורים שמח. אולי נגיד את זה בקיצור, כי יש גם קטע קצר מאוד של המשך חוכמה על מגילת אסתר, שמה שאמרתי לכם קודם אגב, זה לקוח מפירושו של המשך חוכמה על הפסוק מואשה קהילת יעקב בזאת הברכה. משהו אחד נגיד לכם מה שאמר המשך חוכמה על המגילה, הוא טוען ש... מה שאמן אומר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים ודתיהם שונות מכל עם, הוא מזהה שהאמן תפס את ישראל והקפיד בעצם גם על העניין הדתי וגם על העניין הלאומי. זה שהדת שלהם מפריעה לו, זה רואים דתיהם שונות מכל עם, אבל היות והמגילה מעידה, שהמן היה צורר כל היהודים, אז זאת אומרת, גם אלה שעזבו את הדעת, גם אז המן שנה את היהודים מבחינה לאומית. הייתה השנאה די חזקה דיה, כדי להוציא את המן לפעולה הנוראית הזאת נגד היהודים. וזה מתאים למשך חוכמה שעושה כאן את ההבחנה
בין, כמו להרבה פעמים, בין המוטיב הדתי למוטיב הלאומי. אבל מה שמעניין, שהוא טוען, שגם אגב בשעיבוד מצרים היה כך, שלא שמרו את הדת, ולכן הייתה סינתם גדולה. המשך חוכמה טוען, שדווקא מקור השנאה לדת, הוא בכך שעוזבים את הדת, ובמקום שעוזבים את דתם, התרונה והשנאה גדלה שבעתיים. הוא עורך איזו אנלוגיה לבני תקופתו, כפי שאמרתי קודם. ולכן, בעצם, המשך חוכמה טוען, שגם, שלאורך ימי ההיסטוריה של עם ישראל, השגחה עליונה מעמידה צוררים ושונאים, שבסופו של דבר מאלצים את ישראל לשוב למושיעם. לנו גם, עזיבת הדת מולידה אנטישמיות, והלאומיות מולידה אנטישמיות. משך חוכמה לא רוצה לעשות כאן, למרות ההבחנה בין שני המוטיבים, המשך חוכמה טוען שהדת ועזיבתה היא סיבה לאנטישמיות, לשנאת ישראל, כמו גם השנאה הלאומית, וזה בעצם מה שבא להגיד אחשוורוש, לאומם ולאבדם, לאומם מבחינה רוחנית, לאבדם מבחינה פיזית. אבל אנחנו נגיד כאן בימי הפורים, שושנת יעקב, צלה ושמחה, בראותם יחד תחלת מרדכי. אני אומר לכם, פורים שמח ושבת שלום.